ברוכים הבאים לפודקאסט של עמרי הורוויץ. היום יש לי את העונג הגדול לארח את ארז קבל. ארז הוא יוצר, תסריטאי ובמאי. בין היתר הוא יצר וכתב ביחד עם קאדי טאו בית אלנבי. הוא כתב את בוקר טוב אדון פלדמן, שזכה בפרס התסריט בפסטיבל סנדנס היוקרתי, ועוד רבים נוספים. עכשיו כמובן הוא הבמאי של הטבח, שמשוטרת ב-YES. אני חייב לציין שזאת אחת הסדרות הישראליות החזקות שראיתי בזמן האחרון. ארז, תודה רבה שאתה פה איתנו.
תודה שאתה מארח אותי.
אז לפני שנדבר על הטבח, אני אשמח לשמוע בכלל איך הגעת לתחום, איך הגעת לקולנוע.
לקולנוע הגעתי, אתה יודע, למדתי קולנוע לפני 20 שנה, פחות או יותר. התחלתי באזור תחילת שנות ה-2000, למדתי קולנוע. למדתי קולנוע בימים ועבדתי במטבחים בלילות. וזהו, למדתי קולנוע באוניברסיטת תל אביב. למדתי תסריטאות, למדתי מגמת תסריטאות באוניברסיטה. כתבתי פיצ'ר באוניברסיטה, שזה פידלמן, שאחר כך הפך להיות הסרט, שיוסי מדמוני ביים. וזהו, התגלגלתי ככה לטלוויזיה, די כך כמה שנים אחרי הלימודים, אבל מהלימודים התגלגלתי לטלוויזיה, לעבודות כתיבה בטלוויזיה.
זה תמיד היה החלום שלך מילדות, לעסוק בטלוויזיה, בקולנוע, בכתיבה?
לא די מילדות, אבל אני הייתי, כן, אני יודע, הייתי חובב קולנוע מאז שאני זוכר את עצמי. חובב קולנוע וטלוויזיה, גם צריך להגיד, כאילו היום הטלוויזיה היא באיזה עדנה כזאת, וזה המדיום כאילו המגניב, אבל זה לא תמיד היה ככה. אבל אני הייתי ילד שנורא אוהב טלוויזיה, כמו כל הילדים. וזהו, אהבתי מאוד טלוויזיה, וראיתי המון סרטים. וכשהייתי בן 20 ומשהו, אתה יודע, כאילו חיפשתי מה לעשות עם עצמי, והלכתי ללמוד קולנוע, דבר שהכי עניין אותי.
איזה סרטים הכי הרבה השפיעו עליך?
וואו, וואו, לשאלה הזאת לא הייתי מוכן. תראה, המון מהמון, המון מהמון. המון סרטים השפיעו עליי. אם אני צריך לציין אחד, לאו דווקא הסרט שהכי השפיע עליי, ולאו דווקא הסרט הכי טוב, אבל כן איזה סרט שאני זוכר שהיה מבחינתי איזה אירוע מכונן, שראיתי אותו, הוא העיף לי את המוח, זה אמון הדדי של אל ארטלי. הייתי כזה בתיכון שראיתי אותו, ואח שלי ראה אותו בכלל. התיישבתי ליד אח שלי, שאלתי אותו מה אתה רואה, אמר לי, לא יודע, אני רואה סרט. התיישבתי לידו, ראיתי אותו את הסרט, וזה העיף לי את המוח. זה סרט, זה כאילו, זה בעצם קומדיה רומנטית מאוד מאוד מרירה, על שני טיפוסים מאוד מהשוליים, על כאילו על תיכוניסטים, אבל הם שחקנים יותר מבוגרים שיחקו אותם. וסרט שהצליח להיות גם, סרט שמצליח להיות גם מאוד מאוד מרגש, וגם מאוד לא סנטימנטלי, וגם מאוד אמיתי, ומאוד קשוח ובועט. אני זוכר שזה הדהים אותי, שאפשר לעשות קולנוע שהוא גם, שהוא לא דבר אחד, שהוא חוויה נורא, שהיא גם צריכה להיות נורא קומוניקטיבית ונורא מתקשרת ונורא מרגשת ומעניינת, מבלי לוותר על אמת וכנות ולא ליפול לקלישאות. אז זה אחד הסרטים שהשפיעו עליי, ברצון לעשות סרטים.
יש איזה במאים ספציפיים שאתה אוהב את הסגנון שלהם, שאתה הולך אחריהם, שאתה מאמין בצורה שבה הם עושים קולנוע וטלוויזיה?
וואו, המון, 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 עוד פעם, אם אני צריך לשלוף, וזה לאו דווקא משהו מייצג, ולאו דווקא משהו, כי באמת הטעם שלי, אני חושב שהוא מאוד, מאוד אקלקטי, אני אוהב דברים מהמון כיוונים. אבל נגיד אפשר, אתה יודע, עזוב, לא נגיד סתם. אני יכול להגיד את זה סרט מהשנים האחרונות שמאוד מאוד אהבתי, זה אנקה ג'מס של האחים ספדיה שיש בנטפליקס. סרט שמאוד מאוד נהניתי ממנו השנה. אני מאוד אוהב קולנוע ריאליסטי מצד אחד, קולנוע של האחים דרדן, קולנוע קשוח, שמנסה להיות אמיתי ולא לא מתייפייף וללכת עם איזה אמת עד הסוף, וללכת עם הדברים עד הסוף. אבל באמת, אני אוהב המון דברים, המון המון דברים.
אתה יודע שאת דיברת על אנקה ג'יימס, שאדם סנדלר כיכב שם, האמת זה מאוד מזכיר בסגנון, באינטנסיביות, בריאליזם, את הטבח, בסגנון הזה שאתה ממש מרגיש, אתה מרגיש בלחץ, אתה מרגיש שאתה יושב שם ליד הדמויות, שאתה רואה מה קורה איתם, וזה פשוט מטורף. מה, איך עושים קולנוע כזה? זה בטח, זה לא רק המשחק, זה גם הצורה שבה המצלמה יושבת. אתה יכול להסביר קצת איך עושים קולנוע כל כך אינטנסיבי?
אני חושב שקודם כל זה מתחיל מתסריט, כמו כל דבר, זה מתחיל מתסריט, זה בכתיבה. זה לא משהו שאפשר לייצר יש מאין. זאת אומרת, זה חייב להיות, הסדרה היא מצולמת כפי שהיא מצולמת, מכיוון שהיא מבקשת להעביר חוויה שהתסריט יצר. זה לא איזה משהו שנולד רק בצילומים, זאת אומרת, זה משהו שנולד בכתיבה. חוויה אינטנסיבית מאוד היא נולדה בכתיבה. הפרקים נכתבו ונקראו אחר כך באיזה לאט כזה, זאת אומרת, באיזה נשימה אחת. מתוך רצון לייצר איזה דחיסות, לייצר איזה אמת, לייצר משהו שמתרחש בזמן אמת, לעשות להיצמד גם לזמן אמת. כל אין המון, כל פרק אין המון סצנות. סצנות הן ארוכות. מעט סצנות וסצנות ארוכות. כדי להיצמד לאיזה רצף סיפורי, כדי לייצר רגע. אז קודם כל זה מתחיל בכתיבה. אחר כך, במעבר מהתסריט לצילומים, אז זה עבודה משותפת של המון המון אנשים. כמובן שהראשון ביניהם זה גיא רז, הצלם. גיא גם צילם את אלנבי, אם הזכרת קודם את אלנבי. גיא הוא גם קולנוען, בעיניי הוא קולנוען מדהים, וצלם מדהים וקולנוען מדהים. וגיא ולי יש אין ספור שעות של שיחות. על, על, על קולנוע ועל טלוויזיה ועל עשייה ועל יצירה, ובאיזשהו שלב נתתי לו לקרוא את הטבח, עוד לפני ש... אתה יודע, עוד לפני ש... עוד כשהוא נכתב, זאת אומרת, תוך כדי כתיבה כבר נתתי לגיא לקרוא, גיא הכיר את התסריטים בשלב מאוד מאוד מוקדם, הוא נתן לי הערות על התסריט, חלקן טובות, חלקן פחות, חלקן ניסמתי, חלקן לא, אבל גיא התחבר לתסריט בשלב מאוד מוקדם, ואחר כך כשהתחלנו לעבוד בפרה, להכין את הצילומים, אז אנחנו, אגב, אנקה ג'יימס זה סרט שראינו ביחד כמה פעמים, גיא ואני, ודיברנו עליו הרבה, וזה, אתה יודע, זה נולד מתוך חזון משותף, שנולד מהתסריט בעצם, מהרצון לייצר חוויה מאוד מאוד אינטנסיבית. אז אנחנו עשינו את זה, אתה יודע, השתמשנו בהמון המון שוטים ארוכים, השתמשנו בהדשת זום, השתמשנו במצלמה יחסית פשוטה וקטנה, כדי שנוכל גם לעבוד עם הדשת זום קטנה שמאפשרת לנו בתוך החללים הסגורים של המטבח, יחסית לפעול בנוחות, אז זה המון שוטים ארוכים, הזום שמאפשר לך, במקום להזיז את המצלמה, מאפשר לך גדלים שונים של פריים באמצעות תנועת של ההדשה, ושומר על רצף. זה הדבר הכי חשוב שהיה, כאילו לשמור על רצף, לתת לשחקנים לעשות את הטייק מההתחלה עד הסוף, כשהם לא תמיד יודעים איפה המצלמה נמצאת, כשהם לא לגמרי מבינים את התנועה של המצלמה. יש לנו גם סצנות שמצולמות בצורה קצת יותר מסורתית, של צד צד, אבל ניסינו כבסיס לייצר שפה קולנועית שהיא מנסה מאוד מאוד לתפוס את הרגע, לשמור על הרצף, לא לחתוך. וזה גם נמשך כמובן בעריכה. זאת אומרת, צילמנו ככה וניסינו להקפיד גם על השפה הזאת בעריכה. כמה שפחות לחתוך, כמה שפחות לשבור, להישאר עם, אתה יודע, לפעמים יש כמה, יש שוטים בסדרה שלפעמים יוצא מפוקוס. פתאום הפוקוס קצת נדפק, אבל עדפנו לשמור על, על, על השוט הזה, כי, כי המשחק בו טוב ואמיתי, על חשבון זה שהפוקוס לרגע יהיה לא לגמרי חד. זאת אומרת, ההחלטה הכי מהותית היא, הכי עקרונית והכי מהותית היא לשמור על רצף סיפורי, לא לקטוע את הרגע, לתת לשחקנים להגיע למקום אמיתי, ולייצר, ואתה יודע, גם השחקנים עשו את הדברים, הם בישלו, הם שטפו כלים, הם, כל מה ש, כל מה שהם, כל מה שקרה בסדרה הם באמת עשו. זהו, זה בגדול.
איך נראה התהליך של כתיבת תסריט עבורך? אני יודע שכל כותב, או יש לו את הדרך שלו, חלק כותבים, אתה יודע, ינשופי לילה, כותבים כל הלילה, חלק חולים רק בבוקר. איך זה אצלך?
אצלי זה מקצוע שאני עושה כבר הרבה מאוד שנים. יש לי, כתבתי המון, המון שעות של דרמה, בעיקר לטלוויזיה, אבל לא רק. זה העבודה שלי. מתייחס אליה כאל מקצוע, מתייחס אליה מאוד ברצינות. בדרך כלל יש לי משרד. אני קם בבוקר, מתלבש, עושה כל מה שאדם עושה בבוקר, ויוצא למשרד, פותח את המחשב ומתחיל לעבוד. אני עובד כל יום, אני כותב בכל יום. יש לי שגרת עבודה מאוד מאוד דקדקנית ועם המון משמעת, ובעיקר אני כמו פקיד, אני כל יום בא ועובד. את התסריטים לטבח כתבתי יחד עם אורית דאבוש, השותפה שלי ליצירה. ובהתחלה חיפשנו את הדרך לעבוד ביחד, אבל באיזשהו שלב פשוט היינו מפגשים כל יום. מהבוקר, עד אחרי צהריים, לפעמים יותר מאוחר, לפעמים פחות, אבל, ויושבים על מחשב וכותבים כל יום. לפעמים יוצאים דברים טובים, לפעמים לא.
מה קורה מתי שלא? מתי יוצרים השראה שוב פעם?
אין, השראה זה משהו שהוא לא, הוא המצאה. המצאה זה משהו שלמדתי בשלב מאוד מוקדם של העבודה שלי. אין כזה דבר השראה. השראה נוצרת מתוך העבודה. אתה צריך לשבת ולכתוב אם יש לך השראה ואם אין לך השראה, וזה לא קשור בכלל לכלום. השראה נוצרת מתוך זה שאתה פתאום מרגיש שמשהו מעניין קורה על הנייר, וזה מדליק אותך, ובא לך להמשיך ולחקור את מה שכתבת. אני מניח שיש אנשים שכן כותבים, אתה יודע, מתוך איזשהו פרץ ומתוך זה, אבל אני אדם הרבה יותר מתודי בהקשר הזה. אני כבר קרוב ל-15 שנה שזה מה שאני עושה. קם כל יום וכותב.
מה, תגיד, אולי זה out of context קצת, אבל תראית את הסדרה Mad Men?
ודאי, ודאי.
מה אתה חושב על הכתיבה שם?
בעיניי זה יצירת מופת, זה יצירת מופת. Mad Men זה מתי ווינר, השואו-ראנר שלי והיוצר של Mad Men, היה בארץ לפני איזה שנתיים, שלוש, אני חושב, הוא העביר לנו מאסטר קלאס בחוג לקולנוע, ובשבילי אני ישבתי שם, כאילו הייתי ב... רגשתי כאילו אני פוגש את ג'ימי הנדריקס, כאילו זה לפגוש כוכב, ולפגוש דמות נערצת. Mad Men היא סדרה מופתית, מעוררת השראה. אני חושב ש-Mad Men זה אחת הסדרות היחידות שלא ראיתי בבינג'. חיכיתי משבוע לשבוע, לא יכלתי לחכות, וראיתי את הפרקים, ראיתי פרקים, חלק מהפרקים ראיתי יותר מפעם אחת. הפיילוט של Mad Men, זה בעיניי הפרק הראשון, אולי הטוב ביותר של סדרה שאני יכול, אתה יודע, בשלוף, לפחות מדברים שאני ראיתי, אני הרבה פעמים עם סטודנטים, אני עובר על הפרק הזה, זה פרק מופתי. וזה סדרה מדהימה, כי גם אין בעלילה במובן הקלאסי, זאת אומרת, זה חיים של אנשים במשרד פרסום.
אני רק עונה שנייה, אל תעשה לי ספוילרים.
כן, אבל אין פה, עוד פעם, זה לא, זה מתיו ווינר, הוא מגיע מהצוות של הסופרנוס, שזה גם סדרה המופתית השנייה, ששם יש כל הזמן מאבק על חיים ומוות. כל הזמן מישהו יכול למות, כל הזמן, כל רגע מישהו יכול לשלוף אקדח ולהרוג מישהו אחר. לכן המתח הוא אינרנטי לסדרה, הוא בלתיין. מדמן, אנשים כותבים פרסומות, אנשים חיים בשקר ומנסים להתמודד איתו. זה הכל. לכן ההישג הזה של מדמן, שצריכה להיות סוחפת כל כך, הוא כל כך מרשים.
נחזור קצת לטבח, באמת משחק אבסולוטי ומדהים. איך אתה רואה את הדור של השחקנים הנוכחי לעומת הדור של פעם, גם בארץ, גם בהוליווד? יש הבדלים? בטוח יש הבדלים.
אני לא יודע לומר לך, אני בטוח שיש הבדלים. אני חושב שאני לא יודע. קודם כל, תראה, קודם כל, מכיוון שהיום עושים הרבה יותר טלוויזיה, אז אנשים, כולנו מתמקצעים, כותבים, בימאים, צלמים, עורכים, וכמובן גם שחקנים, וכל אנשי צוות. יש פה הכל מהכל, יש פה אנשים סופר מעניינים. אתה יודע, לי היה, זה היה שחקנים שאנחנו ליאקנו לטבח, הם, זה, פשוט שחקנים נפלאים, אחד-אחד, זה לא שהם פתאום הופיעו, כאילו פתאום הפכו להיות שחקנים נהדרים. אני חושב שכולם שחקנים נהדרים, שהיו מאוד מאוד מחוברים לתהליך ולעבודה ולתסריטים. עוד פעם, אולי, אתה יודע, פעם אולי התיאטרון היה משהו שקצת היה יותר יותר דומיננטי מבחינת שחקנים, והמשחק היה בהתאם, המשחק של תיאטרון, המשחק של תיאטרון, לא משחק שמתאים למצלמה, והיום יש דור נפלא של שחקנים, זה לא היום, זה כבר המון שנים, זה לא, כאילו, אתה יודע, זה לא, אף אחד פה לא ימציא כלום, יש פה המון שנים, שחקנים נהדרים, שעושים דברים מקסימים, קומיקאים, מעולים, זה נורא כיף לעבוד עם קומיקאים, תמיד מביאים דברים מעניינים.
לפני איזה חודשיים ראיינתי שחקן מהוליווד, נועה מילס, והוא אמר לי שהוא מרגיש שם שעל הבמאים יש לחץ לעשות קסטינג לשחקנים שיש להם הרבה עוקבים במדיה החברתית, ואתה יודע, שאתם יכולים לעשות מרקטינג טוב לסרט.
כן.
מה אתה אומר, מה הדעה שלך על כל העניין הזה?
תראה, בהוליווד זה עובד ככה, בהוליווד סוגרים שחקן, וכשברגע שאתה סוגר שחקן, אתה יכול גם לסגור תקציב. זאת אומרת, השחקן הוא זה שמביא תקציב. אם שחקן אוהב את התסריט, מביאים כוכב, אז אפשר, ולפעמים משלמים להם באמת סכומי עתק, כי זו הדרך היחידה לגייס את שאר הכסף. אנחנו חיים בעולם אחר, אנחנו, אחד מהיתרונות שלנו שאנחנו שוק כל כך קטן, כל כך מעט אנשים בעולם מדברים את השפה המוזרה שלנו, אז אנחנו תעשייה שמתנהלת בצורה חצי מקצוענית, אז אנחנו די נקיים משיקולים מהסוג הזה בדרך כלל. לא בצורה אבסולוטית ולא, אבל יכול להגיד לך שבאופן אישי, עליי לא היה שום לחץ ללהק מישהו ספציפי, בגלל שיש לו איזשהו עוקבים, או מה שזה לא יהיה, או פרסום. רותם סלע נבחרה לתפקיד אחרי שעשתה אודישנים ומאצ'ים, ועשתה כאילו כמו כל שחקנית, נתנה עבודה, ורותם נבחרה לתפקיד אך ורק בגלל הכישורים שלה, ומה שהיא הביאה. אין לזה, במקרה שלנו, שלי, בכלל ממה שאני חושב שקורה בדרך כלל בארץ. אנשים נבחרים לתפקיד על פי התאמה שלהם.
התאמה המקצועית?
התאמה לדמות. שחקן צריך להתאים לדמות. שחקן יכול להיות שחקן נפלא, אבל לא להתאים לדמות. שחקן צריך להיות מתאים לדמות ספציפית. המון שחקנים נהדרים, הסעודי שאני מצוינים בסדרה, ונבחר מי שבעיניי היה הכי מתאים לדמות, הכי נכון לדמות, לא, לאו דווקא הכי טוב.
כן. איזה עוד סדרות אתה ממליץ?
Succession, זו הסדרה האחרונה שראיתי שממש ממש אהבתי. סדרה מופתית בעיניי, גם. נורא חזקה, זה בעצם סוג של טייק אוף על משפחת מרדוק, על משפחה שיש לה...
פוקס,
משפחת פוקס בדיוק, כן. סדרה נפלאה. זהו, אני מודה שהאמת שבשנה האחרונה אני לא ראיתי המון טלוויזיה. הראש לי קצת היה... קצת עמוס מדי בשביל להיות מסוגל לראות דברים אחרים. ראיתי קצת סרטים מדי פעם, אני רואה הרבה סרטים מה-90s עכשיו, משהו. אני חוזר על כל הסרטים של סקורסזה מה-90s, ראיתי את קזינו והחבר'ה הטובים, וכל אלה, אני רואה אותם עוד פעם ועוד פעם עכשיו, ומאוד נהנה.
זה מאוד. יש לי שתי שאלות אחרונות בשבילך היום.
יאללה.
אחד, זה איך אתה מתמודד עם לחץ? אתה יודע, במאי, תסריטאי, קולנוע ישראלי.
לא יודע, אני לא, אתה יודע, זה הלחץ הוא לא נגמר. כל הזמן לחץ. הלחץ הוא מהבוקר עד הלילה. אתה לומד לחיות עם זה, אני פשוט לא... אני גם, אתה יודע, הגעתי, זה פעם ראשונה שאני מביים, והגעתי בגיל, לא, אני לא ילד. הגעתי כבר אחרי שחוויתי דבר או שניים בעשייה. אני חושב שזה עזר לי קצת לקחת דברים בפרופורציה.
הדבר השני זה, מה הצעה, אומרים לך, תן הצעה אחת מרכזית שאתה מאמין בה, אתה יודע שאתה יכול לתת ליוצרים צעירים. אם זה...
כנות.
צעירים.
בכל תחום, אני חושב, הכנות מנצחת. הכל. הכל. כנות. זה ה... אני חושב שזה הדבר האמיתי שיש לנו כיוצרים, זה להוציא משהו כנה ואמיתי מתוכנו. ברגע שזה כנה, זה מעניין.
מדהים. ארז, תודה רבה שלקחת את הזמן.
בכיף.
לדבר.
בשמחה, היה לי כיף. בכיף, בכיף, אומרים.
ומחכה לראות את שאר, אתה יודע, את שאר הפרקים. אתה יודע, אפשר לעשות בינג', אז צריך לחכות בסבלנות.
Yeah, עוד מעט יהיה אפשר, עוד די, עוד חודש כבר כל הפרקים ישודרו. כל מי שירצה יוכל לעשות בינג', הכל יהיה זמין.
10?
9 פרקים.
הפרקים.
9 פרקים, כן.
ואחרי זה יש איזה פרויקט הבא או משהו כזה, או...
הרבה דברים, אבל בואו, אני עוד צריך לסיים את זה, אני עדיין עורך את הפרק האחרון של הסדרה. צריך לסיים את זה, ואחר כך נתפנה לדברים אחרים.
שיהיה בהצלחה.
תודה רבה, עמרי. יאללה, ביי.